אנחנו נמצאים בעקבות חנוכה, היחס לתרבות יוון, להשפעת תרבות המערב, נמצאים בבירור. כשנראה בפרשה שלנו שמצד אחד יש ערך בתרבות יוון, ערך בתרבות מערב, חוכמה בגויים תאמין, אנחנו נראה בשפת אמת בהמשך שכשהאחים פתאום פוגשים את יוסף, אז הם מבינים שהעובדה שהוא סלסל בשערו כשהיה נער, והם ראו את זה כהשפעה של תרבות, ולהם הייתה ביקורת על כך, פתאום הם הבינו שיש לזה תפקיד בעבודת השם ליוסף. על מצד אחד יש לדברים ערך, מצד שני יש לדברים סכנות גדולות מאוד. דיברנו על אחד הסכנות, יש סכנות רבות, אבל אחד הסכנות שכשאדם נשאב לדבר הזה, אז הוא מאבד את הערך של עמל. תרבות המערב, הכל בא היום בקלות, במהירות. מי שמצליח ביותר זה לא רק מי שעושה הכי הרבה כסף, אלא מי שעושה הכי הרבה כסף בזמן הכי קצר. ומי שמתרגל לתרבות המערב, הכל מגישים לו, הכל מביאים לו. ודיברנו על זה שבתורה, לקנות תורה, עבודת השם, זוגיות, חינוך ילדים, כל הדברים האלו הם תהליך, הם עמל. אני מבקש לראות את הדברים בפרשה שלנו. ואני חושב שיש בפרשה שלנו גם מסר מאוד גדול לתלמידי בני חוץ לארץ שלומדים בישיבה. אומרת הגמרא בסנהדרין תקובה ועמוד א', אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער, שנאמר וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אז הנה וישב הראשון, בני ישראל יושבים לבטח, לא עמלים, נהנים מהחיים, ומה זה מוביל? ויחל העם לזנות אל בנות מואב. וישב השני, וישב יעקב בארץ מגורי הריב בארץ כנען, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. רש"י כבר מסביר מה זה וישב יעקב, ביקש יעקב להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם בעולם הבא. כן, צדיקים יושבים, התורותיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה, מבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. מה זה וישב השני? יעקב מבקש להישיב בשלווה. מה רע בזה? איזה מין טענה זה של הקדוש ברוך הוא? פה, שלווה יש רק בעולם הבא. אתה מבקש להישב בשלווה בעולם הזה? נביא לך את יוסף, נרד למצרים. זה לא טוב לשבת בשלווה. אין עניין בנחת, לא בלחץ, ליהנות. מה רע בזה? מה רע בזה שהוא רוצה להישב בשלווה? נעמיק יותר. מה הכוונה שיעקב רוצה להישב בשלווה? אומר המדרש, חשב יעקב בדעתו ואמר, כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם להיות בניו גירים. כן? יעקב יודע מברית בין הבתרים. הוא יודע שעם ישראל צריך לרדת לגלות. הוא אומר, אני הייתי גר 20 שנה בבית לבן, משובד הייתי עבד לצונו. וכיוון שראה שעשיו הלך לעיר אחרת, אמר יעקב, וזה נתקיים השיעבוד. הנה, עשיו הולך, ארץ ישראל נשארת לנו, הגענו לגאולה, הגענו לנחלה, אין גלות. אמר הקדוש ברוך הוא, מחשבתי עמוקה ממחשבתך, שנאמר כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. מיד הביא לו עלילה על ידי יוסף, כדי שירדו לגלות למצרים. מה הכוונה? ביקש יעקב להישאר בשלווה? יעקב חושב שהגאולה כבר הגיעה. כשיש גאולה, אז אין עמל. צדיקים יושבים בתורותיהם בראשם. יעקב חושב, הגענו כבר לשלב הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לשלב הזה מגיעים רק בעולם הבא. פה יש עמל. מה התפקיד של העמל? למה הוא כל כך חשוב? למה באמת אי אפשר לקחת פוס, כמה שנים, הפסקה, לנסוע להודו, ליהנות? מה רע בזה? אומר המהר"ל, כל תורה שאין עם המלאכה, סופה בתהילה וגוררת עמו. אומר על זה המהר"ל, מביא את, את הדברים שלנו, ביקש יעקב להישב בשלווה, תכף נגיע לישב הבא, שזה ישב הפרשה שלנו, וישב ישראל בארץ גושן, ויקראו בו בני ישראל למות. מה רע? מה רע שבני ישראל יושבים בגושן? נגיע לזה עוד מעט. אבל אומר המהר"ל למשנה, כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת עוון. הישיבה גורמת תקלה לאדם. כי כשאדם עמל, הנה הוא לא נמצא בפועל השלמות. מצד העמל שיש לו. ומי שאינו בשלמות, הנה עומד על ההשלמה, ולא ימשוך חיסרון אליו. אבל כאשר הוא יושב וכאילו הגיע אל ההשלמה, וימשוך אחר דבר זה יעדר וחיסרון. כי אין השלמה אם אין בו חיסרון. ולפיכך ימשוך חיסרון אחר זה. אומר המהר"ל יסוד גדול. כשאתה עמל, ואתה מבין שאתה לא שלם, ואתה נמצא עכשיו בטיפוס מעלה, אז כל הכוחות שלך הם לבנייה, הם לעיצוב, הם לעיצוב האישיות. רק כשאתה ממוקד מטרה, אתה תתקדם למעלה ולא יתפסו בך חסרונות. כי אתה ממוקד מטרה. אבל כאשר אתה חושב, הגעתי. ברגע שאתה לא עמל, אז בטלה מביאה לידי זימה. אז ממילא החסרונות מגיעים אליך. אז העמילות יוצרת מיקוד. והמיקוד יוצר עבודה. וכשאדם עמל, אז הוא נבנה, אז הוא מתקדם. כשאדם נשאר במקום, הוא נופל למטה. אין נשאר במקום. זה השלווה שיעקב רוצה. הוא רוצה להישאר במקום אחרי כל השנים שהיו להם לבן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה רק בעולם הבא. אבל בעולם הזה צריך להיות כל הזמן עם תנועה למעלה. כל הזמן. והחשש של התמכרות לתרבות יוון, שזה מוריד את השאיפה למעלה. לעבודה תמידית. וחייבת להיות עבודה תמידית כל הזמן. נראה בבקשה את הוישב השלישי. וישב השלישי, פרשה שלנו, וישב ישראל בארץ גושן. אומר על זה הכלי יקר. כן, הפסוק שלנו מעשימם על ישיבה זו, שביקשו אחוזה בארץ לא להם, ולא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע במצרים אלא לגור, ועכשיו חזרו מדבריהם, וכל כך נשתקו שמה עד שלא רצו לצאת ממצרים. עד שהוצרח הקדוש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה, ואותם שלא רצו אפילו אז מתו בשלושת ימי האפלה. מה הכלי יקר? מה הבעיה של השבט בארץ גושן? כמי שרוצה להיות אמן כל הזמן מבין שמקומו ארץ ישראל. פה יש קדושה. אז מי שרוצה להיבנות בקדושה נמצא כאן. ואם הוא נמצא בחול, הוא נמצא בחול מכל מיני סיבות. המשפחה שם, הוא עדיין לומד מקצוע, הוא יגיע לפה, אבל הוא חייב להרגיש גר. הוא לא יכול להרגיש תושב. ברגע שהוא מרגיש תושב, אז אין לו את האמינות של קדושה. כי מקור הקדושה הוא ארץ ישראל. וזה היה הקטרוג של וישב ישראל בארץ גושן. שבני ישראל פתאום נהנו מהעולם הזה. מצרים מסמלת את העולם הזה. וכאשר היא מסמלת את העולם הזה ואתה נהנה מהעולם הזה, אז העולם הזה גורם לך לא לעבוד. יוסף פוגש את האחים, ולא יכול יוסף להתאפק ויתן את קולו בבכי. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אומר על זה המדרש, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטנם של שבטים היה, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו. שבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה. איפה יוסף נותן תוכחה? יוסף אומר הפוך, אל תעצבו, תבינו שהקדוש ברוך הוא שלח. בדיוק הפוך מתוכחה. איפה המדרש מבין שיוסף מוכיח את האחים? אומר המהר"ל בלשון שלו, אומר השפת אמת בלשון שלה, שלו, שני מילים, אני יוסף. זה התוכחה. זה שאתם חייתם כל השנים בטעות, זה שחשבתם שאני לא קיים, זה התוכחה הגדולה ביותר. לא צריך להגיד יותר מילים. גם מי שלא עמל חי בטעות. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה כדי לעמול. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, אדם לעמל יולד. ויש הרבה מסיחים, והחשש הגדול הוא שאדם, המסיחים האלה יגרמו לו לא לעמול, ואם הוא לא יעמול אז הוא גם יחיה בטעות כל חייו. הוא לא יבין שהעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא. הוא לא יבין שהתפקיד שלו הוא להיות שליח, לקדש שם שמיים. ואדם יכול לחיות פה ולחיות בטעות עצומה כל ימיו, אם הוא לא עמל, אם הוא לא מברר לעצמו, אם הוא לא חושב בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. כל אדם שנברא זה לתקן את העולם. מה התפקיד שלי? איך אני מתקן? אומר השפת אמת, אתה יודע מה הייתה הטעות? הטעות לא התחיל רק בשנים שמכרו אותו וחשבו שהוא לא קיים ולא ידעו מה קורה איתו במצרים. הטעות התחילה כשהדבישו לו לקטול את הפסים, כשהוא סלסל בשערו, כשבאו ואמרו לו אתה מושפע מתרבות, ולא הבינו שזה החלק שלו בעבודת השם. מה שנבלו השבטים, אומר השפת אמת, נראה שעל ידי שנתגלה הערת יוסף, היה הבושה מה שחטאו בקדושת יוסף על ידי האסתר. וזה הבושה לעתיד לבוא, שיתגלה שענייני העולם הזה עצמה ממלא קדושה בפנימיות. וזה עיקר הבושה שצריך להיות לאדם, שבכל דבר יש חיות השם יתברך. ואיך נוכל לעשות בכוח השם יתברך הפך רצונו? גם לעולם הזה יש חיות, יש קדושה. לכן אנחנו לא דוגלים בלפסול את הכל, להגיד שום דבר לא קיים, להיסגר בגטו ולהגיד זהו, אנחנו לא מושפעים בכלל, סוגרים את עצמנו, לא נכון. לעולם הזה יש תפקיד, יש לו קדושה, יש לו חיות. לכן צריך הרבה פעם לברר מה כן, מה לא, איך, מה העקרונות. כי אנחנו לא פסלים את הכל. והאחים חשבו שצריך לפסול את הכל, אומר השפת אמת. והם לא הבינו שלכל אחד יש את הדרך שלו, ומה שנכון ליוסף לא נכון לגביהם. ופתאום הם הבינו שהסלסול בשערות היה להכין את יוסף לתפקידו. ולכן הטעות מתחילה עוד ביחס אליו. לא עוד בשנים שהם חשבו שהוא מת, ביחס אליו. ופה אני מבקש להגיד שכשאנחנו מגיעים לנושא של עמל, העמל חייב להיות אישי לכל אחד. מה שנכון ליוסף לא נכון לשבטים, ומה שנכון לשבטים לא נכון ליוסף. יש בחור שהעמל שלו צריך להיות בעיקר ביון. אני זוכר שכשאני למדתי בישיבה, למדתי כל השנים שני סדרים יום. כי הרגשתי שזה מה שמחבר אותי בעיקר. יש בחור שצריך ללמוד בעיקר בקיאות. כי מה שמחבר אותו זה דווקא הנושא הזה של ההספק, והפגשת ההספק וידיעת הרוחב, וזה מה שמחבר אותו לריבונו של עולם. יש בחור שצריך לעסוק הרבה באמונה. יש בחור שצריך לעסוק בהלכה. ותן חלקנו בתורתך. וזו הייתה הטעות של האחים, הם חשבו שמה שנכון להם גם נכון ליוסף. והם לא הבינו שעבודת השם היא אינדיבידואלית, היא אישית. הנכון, יש בישיבה מסגרת. אבל בתוך המסגרת הזאת יש את הרווח, כדי שכל אחד ימצא את מה שמתאים לו. העיקר שתהיה עמל. כי אם אין עמל אין התקדמות, אם אין התקדמות יש ירידה. ואם בחור יבוא ויגיד לי שהוא רוצה בסדר מסוים לעמול בדבר אחר מהישיבה, אין לי בעיה. בתנאי שזה יהיה אמינות. כי לאמינות יש תפקיד עיקר. וכל אחד צריך למצוא את מה שמתאים לו ומה שנכון לו להתקדם. כמובן, לא בקיצוניות. את ההבדל הזה בין אחד לשני, אנחנו מוצאים בפרשה שלנו בעוד נקודה מדהימה. הפגישה בין יעקב ליוסף. פגישה שאנחנו כל כך מחכים לה. וכשהיא מגיעה, כתוב כל כך קצת. אבל הפגישה בין יוסף לאחים כתוב כל כך הרבה. הביאו לבית, בכה, בא ואמר לה, נשמע בית פרעה. פה כתוב, יוסף בעצמו, אהבה מקלקלת את השורה, הוא מכין את המרכבות, הוא נוסע, ויהב אחד צוואריו עוד. יוסף בוכה על צווארי יעקב, זהו. איזה תיאור קר. מה עם יעקב? למה לא מופיע הרגשות שלו?
הוא אמר שמע ישראל.
אומר רש"י, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו. ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. כמו שליאל אומר לנו, קרא את שמה. למה יוסף לא קרא? ולמה בכלל קוראים את שמה? אתה אבא! חשבת שהוא מת! תנשק, תחבק! על מה זה קריאת שמה? מה הפשט בקריאת השמה של יעקב? ומדוע יוסף לא קורא אותה? ואם זה זמן קריאת שמה, אז ששניהם יקראו. ואם זה לא זמן קריאת שמה, אז שאף אחד לא יקרא. מה קורה פה? מבקש להביא את המהר"ל, ולאחר מכן להביא את השפת אמת. אומר המהר"ל, לפי שכאשר בא יעקב וראה את יוסף בנו מלך, בא בליבו אהבתו ויראתו על הקדוש ברוך הוא. איך מידותיו הן טובות ושלימות, ומשלם שכר טוב לרעיו. אתם יודעים מה זה אדם רוחני? אדם רוחני זה אדם שמסתכל על הדברים במשקפיים של אמונה, ומכניס את הרגשות שלו, לא שהוא אין לו רגשות, אלא הרגשות שלו נהפכים להיות חלק מעבודת השם. אני אמרתי הרבה פעמים בישיבה, בחור ששואל לאן צריך להגיע, הוא צריך להגיע לזה שכשתהיה לו כל התלבטות בחיים, השאלה האוטומטית שהוא ישאל את עצמו, הרפלקס, השאלה הראשונה שהוא ישאל את עצמו כשיש לו התלבטות, אם הקדוש ברוך הוא היה פה, מה הייתי אומר? מה היה אומר לי? אם הייתי עכשיו, אם הרים טלפון לקדוש ברוך הוא, מה היה אומר לי? זה מה שצריך להנחות את האדם בכל התלבטות בחיים. באיזה מקצוע לעסוק, איפה לגור, מה התרומה שלי לכלל ישראל. מה הקדוש ברוך הוא היה אומר אם רק הייתי יכול לשאול? יעקב פוגש את בנו, והוא רואה את הדברים במשקפיים של אמונה, ומכניס את הרגשות שלו לתוך הדבר הזה. אומר יעקב, לך ראה את שלום אחיך בשכם. אני רוצה שהחלומות יתגשמנה, והוא חשב שהן מתגשמות בשכם. שם יהיה אחווה, שם יהיה שלום. ואותו איש אומר לו, נסעו מהנה, אין אחווה, אין שלום. ובאים ואומרים ליעקב, תורף, תורף. והוא חושב, זהו, חלומות לא מתגשמים. ופתאום הוא מבין שאת דרכי השם, פתאום הוא רואה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא שהן טובות ושלימות. פתאום יש לו ראייה אחרת על המציאות. אז האם הוא היה קר? האם הוא לא היה רגשי? בוודאי שלא. בוודאי שהוא היה. אבל הרגשות שלו התערבבו יחד עם ההבנה עמוקה יותר מה זה אמונה. עם הבנה עמוקה יותר מה זה דרך השם. אז הוא חושב בליבו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. חשבתי שזה לא יתגשם. כמה טעיתי. כמה גם אני חייתי בטעות. דיברנו שהאחים חיים בטעות. גם יעקב חי בטעות. כמה הקדוש ברוך הוא. איך הדרכים שלו. כן, הרב סולובייצ'יק, שמדבר על השואה. למדו יום ראשון, הולכים לדבר על עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי. הרב שלוויצ'יק אומר שההיסטוריה של עם ישראל זה השטיח הכי נפלא שקיים. הבעיה שאנחנו נמצאים בצד של הקשרים. אנחנו לא רואים את הדוגמה. כשנעבור צד, פתאום נבין את היופי. פתאום הכל יהיה מובן. הפגישה של יעקב עם יוסף, הוא פתאום עובר צד. הוא פתאום רואה דרכי השם. אבל למה הוא קורא את זה? למה הוא אומר את זה? וזו מידת החסידים, אשר יקרא להם טוב, מדבקים אל הקדוש ברוך הוא. וזהו קריאת שמע, שבו נזכר ייחוד מלכות שמיים ואהבתו, וראוי היה לקרות שמע. הוא הרגיש, הרגשה כה עמוקה של אמונה, והוא רצה לתת להרגשה הזאת ביטוי, שהיא תהיה בליבו כל החיים. שזה לא יהיה משהו חולף. כמו שישיבה אסור לו שתהיה משהו חולף. אז הוא רוצה לעשות מעשה כדי להטמיע את הרגשות ואת המבט האמוני שיש לו, שזה ישפיע עליו כל החיים. לכן הוא קורא את שמה. כי הקריאת שמה הזו זה איזשהו מעשה להטמיע, לחבר, שמה שהוא מרגיש כעת ישפיע עליו מעבר לדקה. אמרתי כבר כמה פעמים, אני רוצה שאנחנו ננהיג פה בישיבה, שכשבחור מתארס, החבר'ה מגיעים לאירוסין, מיד אומרים נשמע שולחן. יש הרגשה כל כך מיוחדת באירוסין. קריאת ים סוף. מי שיוצא בדייטים יודע כמה זה מסובך, כמה זה לא פשוט. פתאום רואים את מעשה השם. צריך לעשות מעשה כדי שזה ישפיע, כדי שזה לא יהיה אפיזודה חולפת. חבר'ה צריכים לבוא לפני כל הציבור, מי הקוראים, נשמע כל אחד. אני נשמע בכל הרוסים שאני מגיע עם החבר'ה, מיד לעשות את זה. זה ימינק שלבים בירוסים. אז למה יוסף לא קורא? גם יוסף פתאום רואה פה את הגשמת החלומות. פעם ראשונה עכשיו שכל ה-12 אחים יחד, יחד עם האבא. אז למה רק יעקב קורא? למה יוסף לא קורא? אומר השפת אמת. ויוסף עמי לא קרא קריאת שמע, ונראה שזה בחינת יוסף, שהיה בבית אדוניו המצרי, שבחינתו היה להידבק בהשם, אף שעושה ענייני העולם הזה לא יתפרד כלל. יוסף היה כזה, הוא כבר הרגיל את עצמו, להיות בבית פוטיפה ולהראות הקדוש ברוך. הוא כבר הרגיל את עצמו איך הוא מוצא את השיטות, שגם אם הוא לא עושה מייסים הוא מפנים. מה דיוקונו של אבא? אז הוא לא היה זקוק למייסה כדי להפנים. יעקב כן היה זקוק למייסה, לכן יעקב קורא קריאת שמע. יוסף רק חשב על קריאת שמע, זה כבר התאמע בתוכו. הוא כבר כל השנים, 22 שנה, הוא חושב, הוא לא עושה מעשים, הוא מסלסל בשערו, הוא נראה בכלל לא שייך, אבל בתוכו הוא כולו שייך. אז יוסף ידע לעשות את זה בלי המעשים, ואברהם זקוק למעשים, יעקב זקוק למעשים. וזו תורת אמת, וזו תורת אמת. אז הנה עוד דוגמה, איך הדברים משתנים מאדם לאדם, בגדולי עולם, ביעקב ויוסף. יעקב צריך לקרוא קריאת שמע, ויוסף לא קורא קריאת שמע, ושניהם עובדים את הקדוש ברוך הוא. ולכן אני בא לקרוא פה בבית המדרש לשלושה דברים, ובזה אני מסיים. אני בא לקרוא פה שבית המדרש שלנו יהיה בו עמל גדול, ממוקד מטרה, כל הזמן עם שאיפה למעלה, מתוך הבנה שביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ אל הרוגזו של יוסף. מתוך הבנה שאם בחור אומר, טוב מציתי, ברגע שהוא ממצא הוא יורד, אז אין לו שליחות, אז אין לו תפקיד. מסר מספר אחד מהשיחה של היום. כל תורה שאין עם המלאכה גוררת עוון. מלאכה זה לא צריך להיות דווקא מלאכה במובן הרגיל. מלאכה במובן של קבלות, במובן של עבודה, של עסק, עסק התורה. כבר אמרנו כמה פעמים, כשכל בחור מתלבט, לבוא או לא לבוא, מרגיש לו טוב וכולי, שישאל את עצמו, אם היה לי עסק, הייתי מגיע או לא הייתי מגיע. שיתייחס לזה לעסוק בדברי תורה כעסק. התקדמות, כל הזמן, כמו שאדם שיש לו עסק, רוצה שזה ירוויח, רוצה שזה יעשה יותר כסף וכולי. ולהבין שהפירות מגיעים רק מתוך עמל ומתוך תהליך, ולא בצורה קצרה. מסר מספר אחד. מסר מספר שתיים, שלא נטעה בטעות של האחים של יוסף, ונחשוב שלעולם הזה אין תפקיד בכלל. ונתעלה. ונרצה להיות כמו הקדוש ברוך הוא, יכול כמוני. תעמוד למה קדושתי למעלה מקדושתכם. כן, יש תפקיד, יש חיות בעולם הזה. צריך לדעת להשתמש איתו נכון. מסר מספר שלוש, אינדיבידואליות בעבודת השם. מה שמתאים ליוסף לא מתאים לאחים. לכן יוסף צריך לסלסל בשערו, והאחים לא צריכים לסלסל בשערו, בשערם. מה שמתאים ליעקב לא מתאים ליוסף, לכן יעקב קורא קריאת שמע, יוסף לא קורא קריאת שמע. חייב להיות פה בישיבה אינדיבידואליות. כשהמטרה היא עמל, המטרה היא קניית התורה, זה משותף לכולם. אבל איך עושים את זה? כל אחד בתן חלקנו בתורתך. והנקודה הרביעית, רובנו צריכים להיות כמו יעקב אבינו, זקוקים למעשים כדי שמה שאנחנו מרגישים פה בבית המדרש יישאר לכל החיים כולם. יעקב מרגיש שהוא נמצא באיזשהו שיא, הוא חייב לעשות מעשה כדי לקבע את השיא הזה. גם אנחנו מאוד מאוד חשוב שהישיבה תהפך להיות משהו שמקובע בתוכנו, שאנחנו קונים אותו, שהוא נשאר לכל החיים. ואנחנו זקוקים למעשים כדי לקבע את הדברים. יהי רצון שגם אנחנו נרגיש את אהבתו ויראתו של הקדוש ברוך הוא, איך מידותיו הן טובות ושלמות, ונזכה כולנו לחוות ולהרגיש ומשלם שכר טוב ליראיו.